בפרק א', פסקה ו'. הכותרת של הפסקה היא יראת שמיים ויראת חץ. טוב, אני אתן רקע לפסקה הזו. לכאורה, אנחנו נתנו כיוון בשיעורים הקודמים שמהלך התכנון של הבן אדם, של האדם, הוא לא מתחיל המהלך של, טוב, זה רצון השם ואני עושה את רצון השם כי זה רצון השם ואני משועבד לו, ואם כך אני צריך טכניקות איך לעשות רצון השם. כלומר, ידיעת האמת כאמת, וצריך דרכים טכניים, תחבולות, איך להגיע לתוצאה הסופית לעשות רצון השם. זה למשל, זה יראת השמיים של דרך המוסר. זה לא הדרך, כי אם זו הדרך, אז זה לא חוכמה. כלומר, אין כאן מה להעמיק. אדם לא צריך להעמיק בנבחי נפשו, אלא אדם צריך לדעת מה רצון השם, להבין מה רצון השם, ולהחליט לעשות, ולעבוד על עצמו. באופן נפשי לעשות את זה, ולא להתעצל, ולעשות את זה, זה אין כאן מה. אלא זה לא ככה. המהלך של תיקון המידות, תיקון האדם, הוא, כמו שאומר, אין יראת השם מחוכמה, הוא המהלך של, איפה אני בכל התמונה הזו? איפה אני כפרט בתוך כל האידאה הגדולה הזאת שנקראת רצון השם? זה מה שאמרנו, אבל לכאורה, זה לא ככה, לכאורה יש כאן בעיה. אנחנו פוגשים את המושג שנקרא יראת השם ויראת שמיים. יראת שמיים, בפשטות, מה זה יראת שמיים? כלומר, אדם, מה זה ירא שמיים? ירא שמיים זה אותו אחד שהוא משהו מתנהג, לפי רצון, מתנהג התנהגות נאותה ונכונה. ותיקן את מידותיו, זה מתוך יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? מתוך שזה רצון השם, לא מתוך שזה רצונו. נכון? בוא נזכיר עוד מאמר חז"ל שסתר את מה שאמרנו. אל תאמר אי אפשי ואפשי. לגבי אכילת חזיר למשל. אלא אפשי ואפשי. מה אעשה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא? אם אמרנו את המושג של אל תאמר אי אפשי ואפשי לגבי חזיר, אולי גם נאמר אותו לגבי כל דבר. כלומר, כל מה שאני עושה זה רק מצד ביטול כלפי רצון השם. עכשיו אני הולך גישה הפוכה מה שאמרנו עד עכשיו, לכאורה. יראת שמיים! בוא נקצין את זה יותר מזה. אולי דווקא נטיית הפרטיות הן פוגעות ביראת שמיים. למה? כי אדם עושה, כן, זה טוב לי, זה מתאים לי, זה טוב לי, טוב, אז אני עושה את זה. ומה יראת שמיים היא אמיתית? האמיתית. זה מצב שאדם בעצם בביטול אמיתי, הוא אומר, אני לא עושה את זה בגלל שזה טוב לי ואני רוצה אלא ממש אני עושה את זה מצד שזה רצון הבורא. הנה, כמו שחז"ל אומרים. כן, אדם לא אוכל חזיר בגלל שזה לא טוב לאכול חזיר, נכון? כלומר, החטא הוא לא חטא, הוא לא, בוא נאמר ככה, אנחנו מוצאים בחזיר, שהבעיה בחזיר זה לא מצד שיש איזה משהו לא טוב בחזיר הזה. אין בעיה, נחמד מאוד בחזיר. אלא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכל חזיר. זה נגד הרצון, נגד התכנון האלוקי. נגד הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא קבע בחוקיו שחזיר זה לא טוב. הייתי מצרף לזה את כל העבירות, את כל ההתנהגויות, את כל המידות, את כל הדברים. זה לא מצדך, כן? אלא מצד רצון השם. הייתי אומר יותר מזה, אולי באמת כל מה שאמרנו קצת פוגע. קצת פוגע ביראת שמיים האמיתית. כמו שאומרים בחסידות, ביטול. תתבטל לפני רצון השם, עזוב את כל מה שאמרנו לפני כן. בוא נבדוק מה מתאים לך, לא מתאים לך, עזוב. האמת הגדולה היא, תתנתק עם מה שאתה רוצה, ו... ענווה אמיתית, זו ענווה אמיתית לכאורה. וחשב הרב בא לברר את הסוגיה הזו. מה יראת שמיים? ומה זה, מה יראת חץ? ובואו נשאל שאלה כזו. טוב, יראת שמיים, אנחנו מבינים מה זה. מה זה יראת שמיים? מה זה שמיים? הקדוש ברוך הוא. אבל מצאנו מושג חדש שנקרא יראת חץ. זה לא מובן, בוא ננתח את המשפט הזה. מה זה יראת חץ? ממה אתה מפחד? מלעשות חטא? אין דבר כזה? שנייה. לא, יראת עונש משהו אחר. אבל יראת חטא. יראת שמיים אנחנו מבינים. מה זה יראת שמיים? מפחדים מללכת נגד רצון השם. לא מובן?
אבל יראת חטא אולי זה עוד בעצם אותו דבר.
לא, אז כתוב, אז ראינו את המשנה, זה מה שאנחנו נחזור. ראינו במשנה שיש מושג שנקרא חוכמתו קודמת ליראת חטאו. אז מה פירוש יראת חטאו? אדם צריך לפחד מחטא? מה פתאום לא צריך לפחד מחטא? צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. אם היה כתוב יראת שמיים, הייתי מבין את המשנה. כי יראת שמיים מה זה? אני לא עושה את זה כי זה מה?
רצון השם.
רצון השם. אבל באמת אולי זה הפתח להבין את כל הסוגיה, יש מושג חדש. שהמשנה מזכירה אותו שמה במסכת אבות, יראת חטא, כאילו אני מפחד ממה? לא בגלל שזה... מפחד מלעשות חטא לא בגלל שזה לא רצון השם, כי זה כבר יראת שמיים. אלא המשנה מגדירה את זה שונה. זה לא יראת שמיים, אלא יראת חטא. ופלא הדבר. מה פירוש? לכאורה בפשוטו, מה זה יראת חטא? אני מפחד לעשות את החטא לא בגלל שזה רצון השם, אלא בגלל שחזיר זה לא טוב. לכאורה. אבל זה לא נכון. בוא ננסה לברר את המושג הזה. אנחנו נפדל בין יראת שמיים ליראת חטא. יראת שמיים אמרנו מצד שאני לא עושה את החטא בגלל שזה רצון השם. אם ככה, מה הפרשנות של יראת חטא?
אתה ממש נגעל מהחטא, אתה רחוק
ממנו. זה צריך להבין. האם הכוונה היא שאני אומר, חזיר זה לא טוב, לא בגלל שזה רצון השם, אלא בגלל שזה לא טוב? פסלנו את הפרשנות הזו. כי חזן בפירוש אמרו, אל תמר יפשי ויפשי. בוא נעשה, זה גם מעניינת. כלומר, האם אפשר להעלות על הדעת שזה הפשט, שירד לך את הכוונה, אני מפחד מחלל שבת, לא בגלל, חוץ מעצם רצון השם, אני גם מפחד מהחטא, כי עצם המעשה הזה הוא לא טוב. דרך אגב, יש ראשונים ש... מהלך ברמב״ם שהוא שולל, לא שולל את הכיוון הזה שכאילו החטא לפני עצמו יש בו בעייתיות. כן. אבל הייתי אומר שזו גישה קצת בעייתית. כי חז"ל מפורש מורים לנו שהחטא הוא בעייתי, וחזיר בוודאי. גמרא מפורשת לגבי חזיר. נכון, חזיר לאכול חזיר זה חטא, זה ידוע. ועל זה הגמרא מפורש אומרת לנו, אל תאמר יפשי ויפשי. אלא כל זה רק מצד ראשון השם, כלומר... רצון השם מופיע באופן כזה שאתה אוכל דבר כשר ולא דבר לא כשר. אז עכשיו כאן הרב עושה לנו מהלך מעניין, הוא מזוי פשט חדש ומפתיע במושג יראת חטא. אז שאלנו את האפשרות שהכוונה פוחד מרצון השם, שאלנו את האפשרות פוחד מהחטא, עכשיו כאן הרב נותן לנו פרשנות שלישית. כן, אי אפשר להגיד כי כתוב בתורה, מה זה? פוחד מהחטא, הכוונה היא, אני פוחד כי זה שבדבר אובייקטיבי, בחטא הזה, במעשה הזה, משהו לא טוב. זה לא, הנה, חז"ל מורים לנו. חז"ל מורים לנו, אתה פוחד מהחטא רק מצד רצון השם. כן?
המשהו הלא טוב.
אז מה זה יראי חטא?
המשהו הלא טוב בו, זה לא לפגוע ברצון השם.
זה כבר יראת שמיים. יראת שמיים זה מושג אחר שאנחנו יודעים. אבל חז"ל, כן, אבל המשנה אומרת לנו מושג שנקרא יראת חטא. מה זה יראת חטא? ממה אתה פוחד? תגיד לי אתה. מרצון השם זה יראת שמיים.
מלפגוע ברצון השם.
זה יראת שמיים.
חבר,
עכשיו אנחנו מפחדים, אנחנו עכשיו מבררים את המושג שנקרא יראת חטא. מה אנחנו מפחדים בחטא? האם הכוונה אנחנו מפחדים בחטא בגלל שהחזיר זה דבר מזעזע, זה לא טוב לנו לאכול חזיר? חז"ל שללו את האפשרות הזאת. כי מה שאנחנו לא אוכלים חזיר זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תעשה את זה. לכן הרב הולך איתנו מכיוון מהפכני, אולי נתחיל מהסוף, אחר כך נראה איך הרב הולך. יראת חטא הכוונה, חטא. מה פירוש המילה חטא? אם הכוונה פספוס, חטא משום חוטא, מפספס, סוטה, סטייה. הפרשנות הפשוטה, אני סוטה או מרצון השם, או מהמעשים הנכונים. עכשיו, כאן יש פרשנות חדשה של הרב קוק. חטא הכוונה... גם בנפש של עצמי. פספוס בנפש, פספוס פנימי, צלקת פנימית. אני לא חותם, אני לא מפספס מרצון השם, זה דבר גם, זה נקרא יראת שמיים, הייתי אומר לזה. אבל יראת חטא, הרב מוביל אותנו לכיוון הזה, שיראת חטא הולך בכיוון שהאדם פוגע בעצמו. חוטא בעצמו. פוגע בנפש של עצמו. בוא נראה את זה.
שעובר על החטא.
כן. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה הריחוק מרצון השם. ויראת חטא, בוא נראה איך שהרב מסביר לנו, יראת חטא זה מצד המימד שהוא באמת פוגע בנפש של עצמו. וזה עצמו, זה עצמו אסון. חוץ מזה שהוא לא עושה את רצון השם, עצם זה שהוא נלחם נגד עצמו, זה עצמו קטסטרופה. עוד מעט נראה את המהלך. לא, לא, זה אדם מרגיש, בוא נראה את המהלך.
כל אדם בעצם
יצא... כלומר, עירת חטא, מה הכוונה? לא, לא, לא. נפשית, רוחנית. בוא נראה. כמו נראה איך הרב אומר. עירת שמיים, עירת חטא. בעצם כאן הרב מסביר לנו מה ההבדל בין עירת שמיים לעירת חטא, בעיקר מתוך תמיהה, אני רומז לזה, שהרב כאן מעלה איזה תמיהה מעניינת. לכאורה כל מה שיש בעירת חטא, יש גם עירת שמיים, אז מה ההבדל? כלומר, צריך להבין משהו... עירת שמיים בעצם כבר אמרנו הכל. אמרנו הכוונה, אני לא רוצה ללכת נגד רצון השם. זהו, גמרנו, אין יותר מזה. אומר הרב, יש. בוא נראה מה יש. כל פעולה. בפרט בעדת השם. מה זה עדת השם? עם ישראל, נכון? עדתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עדתו של הקדוש ברוך הוא. שבחר בנו מכל העמים, ונטע בתוכנו חיי עולם. נטיעה. נצק בנו תכונה כזאת. חיי עולם, שייכות לנצח. שייכות לאמת האלוקית. הוא נטע בתוכנו חיי עולם, מה זה נטע בנו? נפש קדושה מאוד. נפש כזו ששייכת לקודש. נפש שבטבעה היא, כמו שאמרנו, הרב כתב בפסקות הראשונות, כן? הנפש הזו היא נטייתה לטוב, באופן טבעי, כן? נוטה לטוב, נוטה לטהרה. מרגשת עניינים גדולים. מעניין, נטוי של מרגש עניינים גדולים. כלומר, יש לה אינסטינקט לקדושה. לא אמרנו... מצד ההבנה שכלית, אלא זה ביטוי של הנפש שלנו יודעת מה האמת, מה לא האמת. כן? למעשה יש לה אינסטינקט כזה, יש לה את התדר להבין איפה הקדושה נמצאת ואיפה הטומאה נמצאת. כן? עוד לפני הלימוד, עוד לפני החשבונות, עוד לפני כל העניינים, נכון? מרגשת עניינים גדולים. וכל מעשה והנהגתה, מה הכוונה מעשה והנהגתה? של מי? של הנפש. מה הכוונה הנפש עושה? איפה הנפש עושה? בגוף. כלומר, הגוף הוא השליח של הנפש, צריך לזכור את זה. והגוף הוא עושה או מצוות או עבירות. כן? הנפש, כל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה. בשפה פשוטה, הנפש בטבעה לעשות מצוות. מה זה מלובשים? כלומר, לא רק שהנפש באופן תיאורטי, באופן רוחני, יודעת שיש דברים טובים ויש דברים רעים. זה דבר א', אינסטינקט לטוב. חוץ מזה, גם הנפש בטבעה שייכת לא רק לממד התיאורטי, אלא גם לממד המעשי. מה שכתוב כאן ברם, מלובשים בסדרי החוכמה העליונה. סדר, מעשי. כן? הנפש, איך היא עושה? על ידי הגוף, כמובן. וכל מעשה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה המושפעת ממנו יתברך. מי מושפעת ממנו יתברך?
הנפש.
כלומר, הנפש... היא מחוברת באופן טוטלי ברצון השם, כן? אין המחיצות. המחיצות הן בגוף. המחיצות הן בין הנפש לגוף, כן? אבל הנפש עצמה היא מושפעת ברצון השם. וחתומה בחותמו האמת. עוד מדרגה. מעניין, מה זה חותם? מה ההבדל בין השפעה לבין חותם? השפעה זה דבר לא מדויק. כלומר, מה זה השפעה? יש שני אנשים. כלומר, הילד שלי מושפע ממני. אולי, כן? בתקווה שהילד שלי מושפע ממני. מה זה מושפע? כוונה, לא, זה לא משהו מדויק, זה כיוון. כיוון, כן, לא מדויק. מדרגה יותר, בדיוק, מדרגה שהרב כאן, מדרגה הרבה יותר חזקה והרבה יותר עוצמתית, חותם. מה זה חותם? זה בדיוק. כתוב שם, בדיוק. כתוב שם בחותמת, והחותמת מחתימה מקום אחר, וזה באופן העתקה, זה העתקה מדויקת. אז יש כאן מעניין, כמה מדרגות. מדרגה הראשונה זה השפעה שהיא כיוון כללי. ולא רק זה, אל תגיד שזה רק כיוון כללי בנפש. הרב כאילו, שימו לב למשפט כאן, הוא אומר, יותר מזה, זה חתום בחותם האמת. כלומר, הנפש מכוונת באופן טוטלי לגמרי לאמת. כלומר, הייתי אומר בשפה פשוטה, כל סטייה הכי קטנה, כבר הנפש מרגישה את זה. למה? כי זה כבר באופן של חותם, זה לא רק באופן של השפעה. זה אין הרי נפש נחמדה. כל סטייה זה כמו חותם, זה כמו הרי, היא מכוונת לאמת ב-100%. זה מה שכותב כאן הרב. מה המשמעות של מה שאמרנו כאן? בסדר, אז אמרנו, נפש, כן, כמובן, בעם ישראל, מחוברת לרצון השם, עד כדי כך שזה כבר חתום, זה כבר מקובע באופן מדויק, כן? על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, מבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, כלומר, שימו לב, יש פועל שאדם עושה כמו טוקי. אז הרב ככה לא מדבר על עשייה כמו טוקי, אלא עשייה מתוך בחירה, הרב מדגיש את זה. כשאדם עושה פועל, ואיך אדם מגיע לפעולה הזאת מתוך בחירה, שהיה לו אפשרות לעשות טוב ואפשרות לעשות רע, והוא בחר בה טוב. אז במצב כזה, כאשר אדם פועל פעולה טובה, אז הפעולה היא לא משתכת רק לגוף, אלא גם לנפש, שימו לב. יש מצב שאדם עושה פעולה כמו טוקי, הוא לא בחר. הרב שלו אמר, כל בוקר בישיבה צריכים להתפלל. הוא התפלל. לפעמים זו תפילה של הגוף, לא של הנפש אפילו. כן? אבל כאן יש, תשימו את זה בדיוק, הדגשה של הרב, כל מילה כאן מדויקת. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, איך זה פועל? בבחירתו הטובה, ושכלו המסכים לזה. כלומר, אם אדם עושה בלי השכלה, כשהוא לא עושה את זה באופן מושכל, אלא לא יודע מה, פתאום במקרה עשה. לא מדובר בציור כזה. מדובר שהוא החליט בשכלו, בבחירה. כלומר, זו פעולה נפשית, זו לא רק פעולה של גוף. הרי גם קוף עושה דברים. הקוף עושה כמו, כן, באופן חיצוני, טכני. זה הכל סטיק טכני. אבל כאשר אדם עושה מתוך שהנפש פועלת, כן, אומר הרב, במצב כזה, מושך דבקות באוצר החיים והטוב. כלומר, מה מושך? הפעולה. על כן, כל פועל, בוא נקרא, זה משפט ארוך, כל פועל שהוא עושה את זה דרך באופן בחירתי, אז מה עושה? מושך דבקות באוצר החיים והטוב. מה הכוונה מושך דבקות באוצר החיים והטוב? הכוונה שהנשמה, זה לא רק סטטי שטוב, הוא עושה לפי מה שמתאים לנפש, אלא יש כאן תהליך חיובי. למה? כי הנפש בטבעה לחיות. כלומר, אם אדם לא עושה, כלומר, אם הנפש לא עושה כלום, כלומר, נגיד, אדם מת. מצב כזה שאין כאן שום חיים, שום פעילות אקטיבית, שום פעילות של גוף שעושה על פי נפש, זה מדרגה קיימת. אבל הנפש, כאשר הגוף בבחירתו, כן, עושה לפי מה שמתאים לנפש, אז יש כאן ריאקציה חיובית שהרב קורא לחיים. כלומר, זה ממשיך, כלומר, זה לא רק, טוב, הנפש טוב לה, נחמד לה, אלא יש כאן ריאקציה ממש אדירה, שהגוף עושה את רצון, זה נקרא המציאות של חיים. מה זה חיים? מה פירוש חיים? זה ממש, כלומר, יש את האמת התיאורטית, שהאמת התיאורטית יוצאת לפועל. האידאה, יש את האידאה, יש את הכיוון, יש את מה טוב ומה לא טוב, זה נקרא אידאה. ולמה אנחנו קוראים חיים? שאותה אידאה יוצאת לפועל בממשות. כן? אז אם ככה יוצא שהנפש, כאשר אדם קיים מצוות, לא רק מצוות, כל טוב. אפילו לא תגדיר את זה כמצווה. כן? אדם עשה פעולה שמתאימה לנפש, שיש בה ממד חיובי. שימו לב שהרב לא כותב כאן, על כן כל פועל שהוא מצווה מתארג מצוות. לא, טוב. צריך להגיד את המילה טוב, כמובן כל תארג מצוות. אבל זה הרבה יותר גדול מזה, תבין, המילה טוב כאן היא הרבה יותר מקיפה מרק תארג מצוות. אלא כל פעולה שהוצאה לפועל, למשל, הנפש הזו מתאים לה לבנות את העולם, והנפש הזו יצרה גם מפעל הייטק. סתם דוגמה, כן. כלומר שזה יצאה לפועל בבחירתה פעולה שיש בה בניין עולם, מתוך, בתנאי שזה מכוון לרצון השם, כן? כי יש כאן מעשה שמכוון לרצון השם, כן? אז ממילא הנפש גם שמחה. אז יש כאן מצב הרמוני. יש כאן מצב כאילו נותן חיים לנפש. כן? אומר הרב ככה. כי ימצא, ממשיך הרב אומר, כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, לענות ממאור פניו יתברך, ונמצא שלם הוא בעצמו. אני אסביר את זה, זה נשמע מפתיע, מילים מפתיצות, אבל זה מחובה למה שאמרנו. כלומר, שבאמת הוא מגלה שהנטיות הטבעיות שלו מתאימות להוויה, מתאימות למציאות האלוקית שנמצאת בעולם. כלומר, יש מצב שאדם מחליט לעשות דברים שמנוגדים להוויה, מנוגדים לאמת האלוקית, כן? כגון עבירה, ממשיך מסביר את זה, כגון עבירה, אז אדם חש את זה שהוא בעצם בשכלו הולך נגד החיים. כלומר, הנפש בטבעה, כך הרב טוען, הנפש בטבעה יודעת מה זה ההוויה ומה זה, לא, מה זה הפך ההוויה. כן, זה הנפש יודעת בתת-מודע שלה, שרצון השם, כן, הופעת הטוב בעולם זה החיים, וכשהולכים נגד רצון השם, אז הולכים נגד החיים. כן? ולכן, כאשר האדם בוחר בשכלו, בוחר לעשות פעולות טובות, אז הוא פתאום מגלה שמה? שהוא מגלה שיש הכוונה, כלומר, התאמתי את השכל שלי לשכל של השם. זה, אומר הרב, זה גורם לאדם שמחה עצומה. זה נותן לאדם הרגשת שלמות. זה עצמו גורם לאדם הרגשת שלמות. הנה, יש כאן הרמוניה. יש כאן התאמה של הסובייקטיבי עם האובייקטיבי. אבל זה לא רק מצד שאני עושה את רצון השם, אלא שאני מרגיש מתאים עם זה. אתה מבין? יש מצב שאני עבדות, עבד, אפס, אני כלום, רצון השם. אבל כאן יש יותר מזה. כאן יש הרגשה כזו של הרגשת הרמוניה. הנה, אני כיוונתי בשכלי. כן, כיוונתי בשכלי לרצון השם. אומר הרב, בוא נראה כאן איזו פסקה באורות התשובה. ח' ג', יש לכם? אין לכם? טוב, הנה. אין ח' ג', אין כאן ח' ג'. בסדר, אין לכם
ח' ג'. איזה עמוד זה באות התשובה?
אז אולי תביאו אות התשובה? אין זמן, אולי מחר פעם באה נעמיק בזה יותר. מה? פרק ח', פסקה ג'. לא רואה את התשובה פרק ח', פסקה ג'. יש לכם את זה. יופי, אפשר לראות את זה. מרב, יפה. זה פסקאות שמאוד מאוד קשורות לכל הסוגיה שאנחנו דנים בה. פסקה ג', כן. האמת היא שהכל קשור, אבל ככה, בצורה יותר מדויקת זה פסקה ג'. כל חטא מדאיב את הלב. מה פירוש מדאיב את הלב? מעציב את הלב. הכוונה, את הממד, את הנפש הזו של האדם. כן? את הממד הפנימי של האדם. את הרגשות הפנימיות של האדם. למה? מפני שהוא סותר את האחדות שבין שימו לב. כלומר, הלב מרגיש את זה, שמה? נגיד, אדם חסך חטא, ובאמת הוא בנפילה. איך אומרים? בנפילה. באמת בנפילה. אבל זה גורם לאדם עצבות. יגיד לך הרב, לא יודע מה, לא יודע. אני בעצב. אומר הרב, אני אסביר לך למה אתה בעצב. למה? מפני שהוא סותר את האחדות. כלומר, החטא, מה קורה? הוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. מה פירוש ההוויה כולה? אצל הרב קוק, הוויה ורצון השם זה אותו דבר. כלומר, הוא מראה שהוא מתנגד, הוא מרגיש, זה דבר מעניין שהרב קוק, עוד מהמשפט שאמרתי. מה פתאום הוא מתנגד בין האישיות הפרטית עם כל הוויה כולה? אדרבה, הוא עשה חטא, למשל, מה עשה חטא שהוא עשה? לא יודע. עשה דברים שמתאימים להוויה דווקא. מה זה הוויה, לכאורה? המציאות הטבעית. אכל בשבת. אני יודע מה, מה זה אכל בשבת? חילל שבת, אדרבה, זה מתאים להוויה. התשובה היא לא. אצל הרב, הוויה, מה פירוש המילה הוויה? הוויה, הכוונה היא החיים האמיתיים, כלומר, החיים שהם רצון השם. והאדם מרגיש שהוא חוטא, שהוא סותר את החיים הטבעיים. החיים הטבעיים זה חיים על פי רצון השם. אומר הרב, זה הסבר, זה הסבר, למה האדם כאשר הוא חוטא, הוא גם בסוף חוטא מצב רוח גרוע. ואם הוא לא חוטא מצב רוח גרוע עכשיו, אז בגיל 70 הוא יפתח חוטא מצב רוח גרוע. מה? לא כולם זה קורה להם. הרב בהמשך כותב שבהמשך הפסקה אומר שיש כאלה רשעים שכבר הם חסומים לגמרי, אז שלא מרגישים את זה. בהמשך הפסקה אומר את זה. זה במדרגת ביניים. כלומר, אדם שהוא עדיין לא בגדר של רשע, אז הוא מרגיש את זה. אז בוא נקרא במהירות את הפסקה. כל חטא מדאיב את הלב, מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית, עם כל הבעיה כולה, כלומר הוא לא מרגיש הרמוניה עם המציאות. הוא מתרפא הוא רק על ידי תשובה, רק על ידי שהאדם בעצם עוזב את החטא, והוא חוזר להיות הרמוני עם המציאות. מה קורה על ידי תשובה? שזורח עליו בא אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. מעניין, הוא כל חוזר הזה שזה לא בגלל שהוא עצוב בגלל שהוא לא את רצון השם, שימו לב. זה לא מצב שהוא עצוב בגלל, שימו לב, שהוא הולך נגד רצון השם. אלא הוא עצוב, אתם יודעים למה? כי הוא מרגיש מנותק מהחיים. זה, בפועל זה כך קורה, למה? הוא מרגיש ניתוק. הוא לא מצב של יראת שמיים, כלומר, זה לא עצב מצד שאומר, טוב, הוא מדובר באדם לא כך ירא שמיים, אני מסתכל, חדד את זה. מדובר באדם שיראת שמיים אצלו לא בנויה טוב. אלא מדובר באדם כזה, שהוא אומר, טוב, גם אם אני הולך נגד ראש השם, זה בסדר. אבל מה, הוא מרגיש מנותק מהחיים, הוא מרגיש תלוש, מכירים את התחושה הזאת? שמעתם על התחושה הזאת? מה זה ראש תלוש? מרגיש תלוש מהוויה, הוא מרגיש שהוא, לא יודע, תלוש מהמציאות של החיים. כמו שכאן אומר הרב, למה? כי האדם באינסטינקט שלו יודע שהוויית המציאות זה האידיאלית. כלומר, כיוון שהוא יודע בטבעו שהוויית החיים היא שלמה. מה זה הוויית החיים? כלומר, העולם בטבעו מכוון לרצון השם. העולם בכללותו, חוץ ממנו. יש את ההתנהגות הפרטית שלי ויש את המציאות העולמית. העולם, בלי שהאדם יתערב בו והורס אותו, נכון? יש את הטבע, יש את ה... אתם מכירים את ה... את כל התנועות האלה, הטבעיות וזה. אז אתה, יש להם איזושהי מושכלה מכונה ש... כאילו, הטבע יש בו שלמות. כלומר, הטבע הוא מחובר ברצון השם. כן? והאדם כשהוא חוטא אומר, אז הוא מגיע לעצב, בחינת זה שהוא מרגיש שהוא לא טבעי. יש כזה מין עצב נהיה שהוא מנותק מהטבעיות. זה הרגשה. זה הרגשה. אז הוא אומר שכשאדם חוזר בתשובה, זורח עליו אור השפע העליון של האידיאליות, מה פוגש המילה אידיאליות? שלמות, במקום המילה אידיאליות נגיד, שלמות, נכון? של האידיאליות, אשר להוויית המציאות, בשפה פשוטה, שכשהוא חוזר בתשובה, מרגיש, איזה טבע טוב, מרגיש הרמוניה, הוא רואה, הוא הולך לטייל, הוא הולך לארץ ישראל, הוא יכול גם לטייל בארץ ישראל, לא צריך לנסוע ליפן כדי לטייל. תראה. שמש זורחת, הוא מרגיש את האידיאליות, מרגיש את רצון השם בכל ההוויה. ככה הרב אומר. תסתכלו איך הרב בורח מהנקודה הזאת של רצון השם. נכון, הכל מצד רצון השם, אבל אנחנו נעצרים בעובדה שהוא מרגיש מחובר למציאות או לא מרגיש מחובר למציאות. אדם החוטא, כיוון שהוא מתנגד באמת, מבחינה אמיתית, הוא מתנגד לאידיאלים שבמציאות, אז בסוף הוא מרגיש מנותק. הוא כל כולו יושב עם אינטרנט, כן, זהו. הוא מפחד מהמציאות. יושב לו איזה כוך כל היום עם האינטרנט שלו, מתנתק מהמציאות. וחלק מהתשובה היא לחוש את האידיאליות שבמציאות. מה פירוש לחוש את האידיאליות שבמציאות? מרגיש שכל המציאות, כל הטבע, הוא הופעה של רצון השם. יש מסקעות אדירות ברב, בכלל סוגיה שלמה הנושא הזה. לחוש את ה... לשמח מההוויה. לשמח, ממש, לשמח. אבל זה כבר מדרגה יותר, מדרגות יותר גבוהות. בוא נראה הלאה. אמנם, יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו. זה חשוב. אמנם, יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו. הכוונה, כמו שאמרנו לפני, בתחילת השיעור, שהצער הוא לא מצטער בגלל שאוי, עשיתי נגד רצון השם, נגיד ככה. כי מיסודו של החטא ומתוכן המהלך, מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות. הוא מרגיש שהוא עושה דברים לא טבעיים. עוד פעם, מה הוא מצטער? הנפש שלו מצטערת, מה? שמהלך הנפש שלו נעשה הפוך. מה הכוונה נעשה הפוך? הוא סוטה ממה? מהטבע. אז מה זה חטא לפי זה? חטא מהטבע. חטא זה פספוס. בעברית, מה זה חטא? חטא, החטי. מה זה החטי? פספס את המטרה, נכון? אז החוטא, מה הוא עושה? מה פירוש המילה חוטא?
יוצא מהסדר.
יוצא מהסדר, יוצא מהצבע של עצמו. אז הוא מרגיש שאני... אני פול טיים, כן, בניוטרל, כלומר, אני בניוטרל כי אני מנותק מהטבע. זו התחושה של אינסטינקט כזאת. הוא לא למד דורות התורה, דורות התשובה, כן, ומוסר אביך. הוא אומר, אדם מטבעו ככה, אלא אם כן הוא כבר יידרדר לגמרי. בהמשך הפסקה נראה שיש מצב יותר גרוע.
הטבע הטבעי שלו,
כן. בוא נראה אולי את סוף השורה. פעם באה אולי נחזור לפסקה הזאת, אבל שימו לב את ההסתייגות. הנה רעי העין, כלומר אנשים כאלה שהם רעי, אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור, עד אין תכלית. כלומר, אנשים כאלה שמבחינתם כל המציאות היא רעה, הם מתרמים על העולם ועל החיים בעלי עציבות ותחול. זה אנשים עם עין רואה, מתוסכלים. אותם אנשים שכל הזמן זורקים רפש על האחרים. זה אנשים שכבר כל הצבע שלהם שחור. זה אותם הטיפוסים, לא מדבר עכשיו נרצי שם רע על כל מיני טיפוסים ציבוריים כאלה, כן? שהם כל כך כבר מלאים ב...
אין כאלה
גם. מה? אין כאלה. אבל יש, הנה הוא אומר שיש. הציבו זה תחול, הכוונה, תחול ככה בקבלה, כאילו התחול זה קשור לרגש. כלומר, כל התחול שלהם כבר שחור. ביטוי כזה. לא יודע דווקא התחול, אבל... הכל עצבות, אין אנרגיה לכלום, לא משנה מה תעשה. ביטוי כזה של... כלומר, החטא, הם כל כך התמנו בחטא עד שהם כבר... הם כבר עברו את השלב שהם מרגישים שהם חוטאים. יש שלב ביניים, שאדם מרגיש שהטבע הוא טוב, שימו לב שני המדרגות. יש מדרגה שאדם שהוא לא חטא גמור, שהוא מרגיש באינסטיקט שהעולם, הטבע הוא נורמלי, הוא טוב. וכשהוא חוטא הוא מרגיש פספוס. אבל המדרגה היותר גרועה זה הרשעים. שמה הם? אצלם הכל שחור. אז אם הכל שחור גם אפשר לחטוא והם לא מרגישים. מרגישים הכל בזיפט, זה בסדר. אז אפשר להמשיך לשחות בביצה הזו. הם משוחררים מהעצבות הזו הראשונה, שכאילו נגד הטבע, כי גם הטבע הוא רע, זה בסדר. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. ממשיך כאן את המהלך של בעזרת השם ביום ראשון, של יראת שמיים ויראת חטא. אז באמת, הנקודה הזו שעלינו, שבעצם יראת חטא הוא חטא, אני מפספס את עצמי, כן? לא מצד רצון השם. כן, וכאן הרב ממשיך מפרט ומסביר את זה.